Voilà, maintenant on y met les Beferikud Aleph Piskayud. Beferikud Aleph Piskayud. אם אני אומר יוד, סימן שעברנו את תת. הצימאון שהנשמה משתוקקת לשלמותה הכללית, משתבר, כלומר, בא לידי רוויה, בכל הערה, משתבר הוא בכל הערה רוחנית שבאה עליה. אבל הצימאון המיוחד של השלמות הישראלית שמבקשת את תפקידה, היא לא מסתבר כאילו על ידי מילוא של תורה. מה הכוונה? יש באדם, בכל אדם, באשר הוא אדם, בין יהודי, בין גוי, צימאון רוחני. צריך להרוות את הצימאון הזה, או בלשונו של הרב, לשבר את הצימאון הזה. מה?
לשבר,
כן. אפשר לשבור. משתבר, הוא אומר. אז משתבר, אז לשבר. לשבר, מה אני אעשה? יש גם פי אל של שבור, נכון? של שבור. כי שיבר דלתי נחושת, נכון?
לא, אפשר לשבור.
לשבור.
אפשר לשבור
עליו,
לא רוצה לשבור
לנשבור את המד. אבל הוא מדבר בהתפעל, בנפעל. אז זה סימן של לשבר, משתבר. כי אם לא, אם זה היה נפעל של לשבור, אז זאת אומרת נשבר. לא, סליחה, אם הוא היה אומר נפעל של לשבור, הוא אומר נשבר, לא משתבר. אז זה שבר. ככה אני חושב. אתה לא מסכים איתי? אוקיי. דחיל קום, אנחנו עכשיו לומדים תורה. כן, יש צורך לשבור או לשבר או לרוות את הצימאון הרוחני. כיצד ממלאים את הצימאון הרוחני? פשוט מאוד. יש הערות רוחניות. ההערה הרוחנית באה על ידי עידון הנפש. עידון הנפש, אנחנו מוצאים את זה אצל כל עם. יש, אתה יכול להתקרב, אתה תשמע יותר טוב. כן, עכשיו כך. יש בהרבה תרבויות, הרבה עמים, דרכים לספק את הצורך של הנפש בעידון, בעילוי. זה מתחיל מהאומנות, מגיע עד עליות מיסטיות והערות של רוח הקודש, שנמצאות גם אצל אומות העולם. כן? יש רוח הקודש אצל אומות העולם, איך אני יודע? זה גם כתוב, נכון? בלעם. אבל זה גם כתוב בתנא דבי אליהו. במדרש תנא דבי אליהו, אמר אליהו הנביא שם, מעידני עליי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין עבד בין בן חורין, בין ישראל בין נוכרי. הכל לפי המעשה שהוא עושה, שורה עליו רוח הקודש. אין שום סיכוי שתמצא את זה בספר הזה, כי זה אורות התשובה. אנחנו מביאים אורות התורה. כן?
אמרו שמה? לא קם מישראל כמו שעוד, אבל באורות העולם זה היה בלעם.
נכון,
למה? בלעם היה יותר גדול משה, זה יכול להיות. אמרו שלא היה יותר
גדול. אז מה אתה אומר? מה אמרו לך? אמרו לך שמה? למה זה לא יכול
להיות?
אם אמרו לך שבלעם גדול ממנו, אז כנראה שמשה לא היחיד. כלומר, אני לא מבין, על סמך מה אתה מקשה את הקושיה? אתה צריך ראייה למה שאתה אומר. איך אתה יודע? אם אומרים לך שבלעם גדול ממנו, אז אולי גם בלעם דיברת אני מבין.
בלעם הוא רשע גדול.
אז זאת שאלה אחרת. אבל לא מצד מה שאתה אמרת שלא יכול להיות גדול ממשה. איך יכול להיות שרשע יהיה גדול כמשה? מה? יש
אדון הנביאים ושלא יהיה
כמו. נכון, אז זה קושיה על הרמב״ם. אם התורה אומרת... כן, מה? לא, יש לי קושיה על הרמב״ם לפה. אם אתה אומר... אם חז"ל אומרים שקם בישראל, באומות העולם כמשה והוא בלעם, אז זה קושיה מחזן על הרמב״ם. רש"י למשל מביא את זה בשם הגמרא. כן? כן, משה, מה?
לא כמו ישראל
כמשה,
אבל
גמור זה רמב״ם. לא כמו ישראל כמשה עוד, זה בפיוט יגדל. הוא ביטוי שירי ל-13 עיקרים לרמב״ם. אז הכל מתחיל מהרמב״ם. כן? אתם צריכים להביא ראייה שהרמב״ם צודק.
האמת
הוא לא היה גדול ממשה. אבל צריך להבין, למה חז"ל אומרים את זה? כן? למה חז"ל אומרים את זה? יש הרבה אופנים להבין את זה. אני אגיד את האופן היותר פשוט. שמה שמשה הוא לישראל, בלעם הוא לאומות העולם. כלומר, שקול משה כנגד כל ישראל. מה פירוש הדבר הזה? שמשה הוא התמצית של רוח הקודש של כללות האומה. אז משה מייצג את כלל ישראל. אז כמו כן גם, אותה רוח מיוצגת על ידי נביא אומות העולם בלעם. לכן הוא כמשה. יש פרק שלם במערל על השאלה הזאת. בתפארת ותמצא, בבית המשפט. יש הערה, יש פרק שלם של המערל מפרג, בספר תפארת ישראל, רק על השאלה הזאת, על היחס בין משה לבין בלעם.
גם
בניצר יצא.
כשאתה מדבר עם השם, הוא היה צריך לומר להם,
תחוב הלילה, אני מדבר עם השם. לעומת זה, יש לך מדרש שבו נאמר, משה אינו יודע מי מדבר עמו, ובלעם יודע מי מדבר עמו. משה אינו מדבר עמו, אלא בעת שהשם רוצה, ואילו בלעם נופל וגלוי עיניים. נכון? אז יש לך מדרש סותר. אז איך מיישבים בסתירה במדרשים? בשביל זה, יש פרק שלם. במערה, בתפארת ישראל, וגם בנצח ישראל, התייחסות לנבואת בלעם. בסדר? אבל זה לא הנושא של המקרא. אני רק רציתי להביא לכם ראייה, וזה התחלתי עם מתנת נביא אליהו, שיש רוח הקודש אצל אומות העולם. בין דני עליי, בין משמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין עבד בין בן חורין, בין ישראל בין נוכרי, הכל לפי המעשה שהוא עושה, שורה עליו רוח הקודש. אז רוח הקודש, זה... משהו מן הנבואה. יש רוח הקודש אצל אומות העולם. והצימאון הזה, כלומר, זה בא לרבות את הצימאון הרוחני שבאדם, שהוא מטבע נשמתו, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, עם הצימאון הרוחני הזה. מה? זה כן. בסופו של דבר זה גם מגביל. אבל זה בהתחלה ממלא, אחר כך מגביל. מה? קדושה זה דבר טוב, כן. זה השאלה שמשאל, איך יכול להיות שבלעם, שהוא רשע, התנבא? זה באמת לא התייחסתי עליו. באמת לא. אבל נורא ככה. אמנם הרמב״ם כתב בספר מורה נבוכים שבלעם, בשעת כשרותו, נביא היה. פעם היה כשר, פעם היה תרעב. אבל ניתן לומר עוד מאוד מרכיב. הנבואה בישראל מצריכה נוסחה מוסרית. יש נוסחה מוסרית שדרכה אנחנו נפגשים עם דבר השם. למשל מה שאנחנו חכמים, אל הנבואה. מה אתה אומר? נוסחה מוסרית, למה אתה לא שואל אותי? למשל חז"ל אמרו, אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר, שאלה הם גם מידות מוסריות. חכם הלומד מכל אדם, גיבור הכובש את יצרו, עשיר השמח בחלקו. כלומר, כל אלה הן מידות בנפש. מה שאין כן אצל אומות העולם, שהנבואה וההערה הרוחנית הן פונקציה של הטכניקה המוסרית, הטכניקה הרוחנית. כלומר, ישנה איזושהי טכניקה של מפגש עם העולם הרוחני. והטכניקה הזאת איננה דווקא מוסרית. יש לה תולדות מוסריות, אבל היא איננה מוסרית במהותה. כן, מה אתה אומר? למשל, או דברים יותר קרובים אלינו. כן, יש אצלנו, יש היום מדיטציה וזן וכל מה שאתה רוצה, אפשר. כן, אפילו אצל הסופים, יש דברים כאלה. אבל הבעיה היא ש... זה בעצם ידיעה טכנית. אם אתה יודע, אתה מתחבר. אינך יודע, אינך מתחבר. עכשיו, זה אומר, רק שנייה, זה אומר שבסופו של דבר להגיע להערה רוחנית, אצל הגויים זה יותר קל מאשר אצל היהודים. יותר קל. כי ברגע שאתה יודע איך, אין שום סיבה שלא תואר. לעומת זה בישראל, יש פה דיאלוג מוסרי עם האלוה. אז אפילו אם אתה ראוי מבחינת האישיות שלך, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גם לא ירצה. כי פה מדובר במפגש בין רצון לרצון. אז אני כבר ראוי, אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה. זאת, אם כן, זה יותר קשה, אבל זאת מעלה יותר עליונה. כן, רצית להגיד משהו.
המלך ולבן.
כן.
הם זכו גם כן לגבועה מסוימת.
נכון.
שאלה, אבל זה לא מרצונה.
נכון.
אבל פה, לפי מה שאתה אומר עכשיו, תלוי רצון של אדם, אם הוא רוצה, אז הוא יכול להגיע לזה.
נכון.
של הגוי.
נכון.
אבל פה ראינו, אז איזה דוגמה כן.
אז זה סתירה. אז זה סותר, אתה אומר.
מה?
אז זה סותר.
כן.
נכון. אתה רוצה תשובה?
כן.
תשובה. אצל אבימלך ולבן זה המשך של הנבואה הישראלית, כי זאת נבואה שבאה להם בגלל האבות, אבימלך בגלל אברהם ולבן בגלל יעקב. אז פה זה כפוי עליו. מובן? עכשיו רוצה עוד דוגמה של נביאים? אליפז התימני וצופר הנעמתי ובלדד השוחי ואליהו בן ברחאל הבוזי ואיוב מארץ עוץ. היה גוי.
אם
משל, אז הוא לא יהודי ולא גוי. במסכת הרב עקרא נשאלת השאלה מתי איוב היה. יש שם דעות שונות, ואחת הדעות היא לא היה ולא נברא אלא משל היה. בסדר? אחת הדעות, אז אני לא יודעים. אין, יש דעות. כן, מה אתה אומר? משה. לא, אף אחד לא אומר שזה היה משה. יש דעה שאומרת שמשה כתב את יום. זה סביב.
אבא,
כן. הוא חטף את שרה אבימלך, נכון? ויבוא אלי מלך, ויבוא אלוהים אל אבי מלך בחלום הלילה. הוא אומר, אם חמת על האישה שלך.
גם פרעה.
פרעה? לא, לא. היו נגעים, אבל לא... תסתכל, תראי לי פסוק שאומר את זה, אז אני אקבל, אבל אין פסוק כזה. לא ממציאים פסוקים. בסדר? טוב, על גוב אני... מה שאומר כאן הרב, הצמאון שהנשמה משתוקקת לשלמותה הכללית משתבר בכל הערה רוחנית שבאה עליה. כן? היה מקובל, למשל, בהודו, אצל כמה הודים, אצל כמה הוגים, לומר שכל התכנים הרוחניים שווים זה לזה. העיקר, כוונת הלב. יש מין אמירות כאלה, אצל כמה מחכמים. ואילו אנו, תלמידי משה רבנו, חולקים על זה. כן? אנחנו אומרים שיש רק תוכן אחד. תוכן אחד שהוא דבר השם. הכיצד? איך זה מסתדר? אז הרב אומר, פשוט, תלוי מהו הצמאון שאתה בא לשבור. אם אתה בא לשבור את הצמאון הכללי של הנפש, אז כל תוכן רוחני זה טוב. אפילו עבודה זרה במידת מידות. אבל אם אתה בא לדבר על הצמאון המיוחד, של האומה הישראלית, ולנו יש צמאונות משלנו, יש צרכים רוחניים מיוחדים לאומה. אז כאן אין ברירה, רק תורה יכולה למלא את הצמאון הזה. זה מה שאומר כאן. אבל הצמאון המיוחד של השלמות הישראלית, שמבקשת את תפקידה, אינו משתבר, כי אם על ידי מילוא של תורה. כלומר, נפש ישראלית ללא תורה, מיובש. הכיצד? הרי יש הרבה צמאונות בעולם שהגיעו לרוויה על ידי תכנים רוחניים אחרים. נכון, כי מדובר היה בצמאונות של גויים. אבל צמאון שלנו, הוא צריך את המילוי המיוחד של תורת משה. עד כאן ברור? כן.
אתה
אומר
שחיבור
הכלליות
יותר גדולה, יותר
שלמות?
יותר שלמות מאשר גם.
פרק י' ב', כן, אתה נוגע פה בשאלה של פרק י' ב'. נכון, לכן הוא מכיר, הפסקה הזאת, האחרונה בפרק י' א', היא הקדמה לפרק י"ב. פרק י"ב. אין פה עוד ספרים?
יש כאלה שאין להם ספרים בית.
מזעזע, מה נעשה? אין לך ספר? למה? לא, לא אתה. רגע.
אני בטוח שפה עושה. אני בטוח. מה זה? אתה בדקת? כן. לא. הנה, אני אמרתי לך.
התורה לישראל ולעולם. התורה למי ניתנה? לישראל. זה לא פייר. למה? משאר העולם לא מגיע? אתה מאמין לסיפור הזה? תגיד לי, מתי זה היה בדיוק כשהקדוש ברוך הוא אסף את היפנים למרגלות הר סיני ואמר להם האם אתם רוצים את התורה? אני שואל מתי זה היה. האם הקדוש ברוך הוא אסף את הפטגונים ואמר להם, בבקשה, האם אתם אומרים, מה? אני שואל אם זה היה. מהו האירוע ההיסטורי שעליו מדובר? יש לך איזשהו זיכרון היסטורי של נורא כזה, אתה מדבר לך. אומה שלמה מגיע למרגלות הר סיני, אומרים, לא רוצים. טוב, בסדר, תלכו הביתה. תביא את האומה הבאה. ככה זה נשמע לך.
שליח. שליח לנו.
שליח
שלילי,
אז הם לא באים? אצלנו לא היה שליח. אצלנו הביאו אותנו עד הר סיני. אז למה? מה זה? לא, אני רק רוצה לומר שכשלומדים מדרשים, צריך להבין כשלומדים מדרשים, למה המדרשים מתכוונים. לא לאכול את זה סתם ככה. הציע להם, לא רצו. תודה רבה. כן? אבל אתה רצינות, זה לא סיפור ילדים. זה טוב לגן, אנחנו צריכים ללמוד מה... המדרש אומר, אני רק אומר שאני רוצה להבין את המילה. בסדר? אי אפשר לקחת את הדברים האלה ככה כפשוטם. יש כאלה שאומרים, למשל המהר"ל הסביר בספר תפארת ישראל, בפרק א', למה אתה בתפארת ישראל? בסוף פרק א', אז המהר"ל מסביר שלא שהוא הלך ושאל אותם, אלא כוונת המדרש להסביר לנו מדוע הוא לא נתן להם. זאת אומרת, הדיאלוג הזה הוא מה היה ראוי שיענו אם היה שואל אותם. לא שבאמת שאל אותה. הקדוש ברוך הוא ברא אותה, אז הוא יודע מה. אולי זה מתאים. ואחר יגידו לא, אז יגיד בסדר. אז ברור שהקדוש ברוך הוא יודע מראש. אז זה כן, אצל אומות העולם להבין. ברור, הוא יודע, פה זה לא מתאים, פה זה כן מתאים.
אי אפשר להעניש אותו. אני יודע שאם היית בא לזה,
מי אמר שמענישים אותה? זה לא חיסרון, זה נתון. זה נתון. האומה היפנית איננה בנויה לקבל את התורה, זה פשוט מאוד מעל. למה לתת להם תוכן שלא מתאים להם? זה כמו שתשאל ילד בכיתה ב', אתה רוצה ללמוד פיזיקה גרעינית? אתה לא שואל אותו, כי אתה יודע שזה לא מתאים לו, אז אתה לא מציע להם.
הם לא אשמים לפעמים.
אז הם לא אשמים.
אתה יודע שכאילו בא להשמות.
איפה בא להשמות אותם?
אם יבואו ותענו, למה אני יכולים?
כאילו זה לא בא להציע ולא רק. אז זה לא עונש. זה הסבר.
גם אם הייתם
טוענים, אז זה לא מתאים. כן, זה כמובן. זה לא מתאים לאופי הלאומי. יש, אצל בזוהר, יש פירוש אחר קצת. ספר הזוהר מסביר שהדיאלוג הזה, ההצעה הזאת, לקבל את התורה, לא הייתה לאומות, אתם רואים גם הזוהר חושב כמוני, אלא שזה היה לשר של האומה. כלומר, לשר של כל אומה, בא הקדוש ברוך הוא והציע את התורה. מה זה השר של האומה?
בגלל
זה לא. אמרנו, נשא שלו משהו. בגלל זה, מה? לא, לא לבן אדם. למלאם. הממונה על אותה אומה. יפה. אני רואה שהשיעורים שלי עוזרים. אתה זוכר מה ההגדרה של מלאך של אומה. מלאך האומה זה החלק שאותה אומה ממלא בתוכנית הכללית של ההיסטוריה. למשל שר של מצרים, זה התפקיד שהקדוש ברוך הוא מועיד לאומה המצרית במהלך ההיסטוריה. בסדר? ולכן הדיאלוג הזה הוא דיאלוג של לומר בתוך האלוהות כביכול, כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר עם עצמו. ולזוהר יש הרבה חוש הומור, ואז הוא מספר כיצד הגיב השר של מלכות אדום. אמר לקדוש ברוך הוא, מה כתוב בתורה הזאת? אמר לו, כתוב ככה וככה, הגיע ללא תרצח. אמרו, וואה, זה באמת בעיה התורה הזאת. מה עשה? אמר לקדוש ברוך הוא, הוא אמר לעצמו קודם כל, אני אדפוק את היהודים איתו. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? תורה כל כך נפלאה, תן אותה לישראל, אל תיתן אותה לי. מגיע להם. כן, אגב, זה נשמע מצחיק, נכון? אבל זה בדיוק מה שאומרים הנוצרים. הנוצרים, כלומר, הדת של אדום, הם אומרים שהתורה ניתנה לישראל בתור כללה. אז כדי כך, שבאבנגליון, מתי אומר שמה, וגם פאולוס אומרים, שישו, ישוע, גאל אותנו מקללת התורה. זאת אומרת, מבחינתם, החוקים זה דבר רע. La malédiction de la loi. בסדר, בסדר, אני עכשיו לא בא עכשיו לדון בעל הנצרות. אני עכשיו רק להסביר שמה שהזוהר אומר זה בעצם נמצא במציאות. במציאות. אגב, מה הכללה שיש בתורה? למה זה כללה? בוא ננסה להיכנס לראש הנוצרי.
מגביל אותם,
מגביל? אבל זה היה נכון אם הם היו רוצים לעשות ככל העולה על רוחם, וזה לא כך. כן, כי הרי הם בעצמם אומרים שצריך להמשיך להתנהג בחוקים אנושיים, מוסריים, והגבלות על היצר. הם אומרים את זה. רק הם אומרים שאסור שזה יהיה מצווה, אלא רק שזה יהיה דרך ארץ. למה? כי אם זה מצווה, אם אני עובר על זה, אני נזוף לפני האלוה. כלומר, הטענה שיש מצוות, זה תולה את כל הקשר שלי עם האלוהים בקיומה של המצווה שלו, בקיום מצוותיו. וזה דבר נורא, כי מה יהיה כשאחטא? אם אחטא נגד חוקו, אני נזוף לפניו, ולכן אינני יכול לעמוד בזה. זה אגב בדיוק הטענה של הלא תרצח. אומר שר אדום, אנחנו רצחנים, אז אם נקבל תורה שבה כתוב לא תרצח, כשנעבור על זה לא נוכל לעמוד. לכן הם אומרים, ודאי שלא צריך לרצוח, אבל אתה לא יכול לתלות בזה את הקשר עם האלוהים. לכן הם אומרים שהקשר עם האלוהות עובר דרך צינור אחר, שהוא צינור האמונה. דרך האמונה. אם אתה מאמין אתה נגאל, לא מאמין לא נגאל. דרך הם אומרים, והמעשים לא יושיעו. לכן באמת שר אדום אומר, התורה היא כללה, מבחינה שלו. מובן?
למה מתייחסים לסוג מסוים של עבירות כמו לא תרצח?
כל אחד לפי האופי של אומתו. אבל השאלה היא ככה, מה עושה יהודי שרצח, או יהודי שגנב, או שנאף?
חוזר בתשובה.
חוזר בתשובה. אז למה הקדוש ברוך הוא לא יכול היה להגיד להם את זה? סימן שאי היכולת לקבל את התורה אצל האומות נובע מזה שהם אינם מאמינים בתשובה. התשובה זהו מושג יהודי נטו, שלא נמצא כמוהו ולא דומה לו בשום תרבות. ולכן מי שאיננו מאמין בתשובה, בשבילו התורה היא דבר נורא. כן, בבקשה.
אני רוצה להגיד שאנחנו חפיפים כאילו.
לא.
כי אנחנו עושים משהו,
חדיבי
הצהלות,
טוב,
אנחנו
יש לנו... אז תגיד, אנחנו כולנו מזרוך ניקים, חפיף. שיגיד. מצד שני, זה אומר ש... מה? לחזור בתשובה. אני יכול לשוב מן העבירה, וזה פועל. זה משמעותי. עכשיו, השאלה היא למה?
אבל האחריות שלך לגבי הדת שלך, לגבי האמונה שלך, היא כאילו...
לא, היא הרבה יותר רצינית, ואני אסביר לך למה. מה זה חוק התורה לפי הגויים, ומה זה חוק התורה לפי היהודים? לפי הגויים, חוק התורה זה חוק של הבורא, של האלוה, נכון? לפי הגויים. לפי הגויים, חוקי התורה הם חוקים שקבע הבורא. אגב, יש עוד חוקים שקבע הבורא, מה הם? חוקי הפיזיקה, נכון? חוקות הטבע, זה הקדוש ברוך הוא גם כן קבע. אז הגויים עושים הקשה, שחוקי התורה פועלים בדיוק כפי שפועלים חוקי הטבע. אם אני חוטא נגד חוקי הטבע, יש אפשרות לחזור בתשובה? לא. למשל, אם אדם עובר את החלון של הקומה ה-30 של מגדלי עזריאל, נכון? עובר את החלון, אז יש פה עבירה, מי מעניש אותו? חוק הגרביטציה, נכון? חוק הגרביטציה מעניש אותו. אתה יודע שתוך כדי נפילה, תוך כדי נפילה הוא אומר לחוק הגרביטציה, תראה, אני ממש מצטער על מה שעשיתי, אני מבטיח לא לעשות את זה עוד פעם. אז מה תהיה תשובת חוק הגרביטציה? אתה באמת לא תעשה את זה עוד פעם. כי אין אפשרות, אין עם מי לדבר. כלומר, זה חוק סתמי. אז באותו אופן, היחס האלילי אל חוקי התורה הוא יחס כזה. חוקי התורה הם חוקים אבסולוטיים, ולכן התשובה היא אבסורד, זה בלתי אפשר.
איזה חלקים המציאות אתה מתייחס, אם אתה מתייחס למים, יש להם תמיד תשובה.
למים?
מים יש תמיד תשובה.
לא.
אם
תאגר
אותה,
אנחנו חוזרים
אחר כך
באופן
אחר.
זה לא הכל. עכשיו, לעומת זה, בישראל, היחס אל המצווה היא משהו אחר לגמרי. המצווה היא לא חוק, היא ציווי. ציווי של המצווה. כלומר, ביטוי לרצון שלו. יש עם מי לדבר. אם יש עם מי לדבר, אז כמו שהילד שעשה שקוט בבית הספר ושבר את החלונות, הולך למנהל ואומר, אני ממש מצטער. אני מבטיח שלא לעשות את זה יותר. ואז המורה אומר, אתה יודע מה, אם אתה באמת מצטער, אז הפעם אני סולח לך, רק אל תעשה את זה עוד פעם. בסדר? זאת אומרת, היחס שלנו אל האלוהות היא כאישיות. הוא בעל רצון. ואם הוא בעל רצון, אז התשובה אפשרית. יש עם מי לדבר. לכן, היחס אל הדף הוא יחס הרבה יותר רציני מאשר בנצות.
אבל זה אבסורד באיזשהו אופן.
למה?
לדבר עם האלוהות, כמו לדבר עם מנהל בית ספר, זה כאילו מגוחך.
למה?
אפשר להשוות.
למה? למה אי אפשר להשוות?
זה משהו אחר, ילד...
בוא אני אסביר לך משהו. בוא אני רואה שאתה נסביר לך בנקודה מאוד רצינית. הפילוסופים משוכנעים שלהגיד על האלוהים שהוא אישיות, זה צמצום. ולכן הם מעדיפים לדבר עליו במושגים אבסטרקטיים. האלוהים הוא מופשט. מופשט, אין השגה, הוא הקטגוריה הראשונה, עילת העילות, המסובב הראשון, מה שאתה רוצה. העיקר לא לדבר עליו. והם חושבים שבזה הם מגדילים אותו. אבל הם אינם מבינים שאדרבה, זה היה. כי כל התיאורים האבסטרקטיים האלה, אפילו השוללים ביותר, הם תוארים של השכל, והשכל הוא תמיד הקטנה. לעומת זה, לדבר על אישיות, אישיות היא בעלת רצון, רצון אין לו גבול, זה אין סוף. לכן עד רבה, לדבר על אלוהים בתור בעל רצון, זה להכיר באין סופיות שלו.
אבל כל פעם שאני פונה אליו באופן מסוים, אני יכול לבחור. גם אני לא פונה אליו באופן האחר שהוא נמצא בו, אני פונה אליו בצמצום מסוים. זה לא...
לא. דיבר יש תומר רצון, ההפך, זה מגדיל את האבא ואת האמא ואת מנהל הבנק. גם מנהל הבנק אגב, יש לו נשמה. והנשמה הזאת היא אינסופית. היא נטף של הרצון האינסופי.
נכון, אז לא מפנות לבן אדם, אתה פונה אליו מאיפה שאתה נמצא בו.
איך
שאתה רוצה לפנות אליו.
נכון. כל השם בכוח. אומרים חז"ל, מה זה כל השם בכוח? לפי כוחו של כל אחד ואחד. זה בדיוק ההפך מהמשתמע מהפסוק, איך? כל השם בכוח, בום! מפחיד. לא, כל השם בכוח שלך. מה אתה אומר?
אבל גם הנצרות או אתה הפוך לאישיות?
לא. כדי שהוא יהיה אישיות, הוא צריך להפוך לאדם. בלי זה, הוא אין לי מי לדבר. אתה מבין?
עדיין הוא
שצר, איך הוא מדבר? רק אם הוא הופך לאדם. זאת אומרת שהבורא, באמת יש, אין לי מי לדבר. הוא צריך להיות אדם כדי שיהיה אפשר לדבר. הבנת?
ולכן
הם המציאו את המיתוס של הקדוש. מה?
למי מתפללים כל הזמן?
ליש? ליש, הוא בוודאי שמתפללים.
אבל הוא לא שומע אותם, הוא רק בתור בן אדם הוא שומע.
טוב, אתה רוצה להיכנס לתסבוכת שלהם? יכול להיכנס. מה?
מתפללים על האוכל, על הזה, על הבת כנסיות שלהם.
אז מה?
למי?
למי ישמע אותם? טוב, זה שהוא לא שומע אותם, אני יודע.
לא,
הם חושבים שהוא שומע. הם חושבים שהוא שומע.
אבל
הוא
לא אישי.
למה? בנאדם הוא אישיות.
שהוא לא אדם.
הוא עכשיו אדם.
זה התחלה של תשובה שלהם באיזשהו אופן.
לא. זה הפשע היותר גדול שיכול להיות. להטיל את האלילות בתוך המקדש.
הניסיון לפחות, הניסיון...
אתה אומר, התנועה הנפשית שמינו זה מתחיל היא תנועה חיובית. אבל הביצוע, קטסטרופה.
אבל עכשיו הוא שיש אישי.
זה
מי
שיכולת
אצלם,
אז
זה תקנה.
אני לא מאמין
בתשובה.
אז התקנה, אצלם אין תשובה, יש אצלם כפרה. סליחה, אני רוצה לענות. אצלם אין תשובה, יש אצלם כפרה. כפרה זה משהו אחר לגמרי. הכפרה זה איזה מין טריק מגי. עשית ככה וככה, זה עוזר. הבידוי, כן, הבידוי, ועוד כמה תפילות. לא צריך תשובה, נכון. זה טוב, צריך לדייק. לפי הנוצרי זה טוב אם תעשה תשובה, אבל זה לא בזה זה תלוי.
למה כדאי להפיל תקופה עכשיו?
מה?
למה כדאי שאתה
מרבה
להצטט את הפירוגיות? איך
פאולוס
גם כן עשה איזה פעולה חזר בתשובה?
לא, זה אצלם איזה נס כזה.
למה נס? קרא
אבנגליון,
אנשים חזרו
בתשובה, אבל חטא אצלי פעם. כן, 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 אבל לא בזה הם נגאלו לפי שיטתם. לפי שיטתם? נכון.
להרידו בשביל
קיימת. כן, אבל זה מה שאני מסביר.
אבל סלו זה משהו אחר.
אבל זה לא... אני לא עושה סלט, אתה עושה סלו. אבל רגע, 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 בוא נדייק.
אני יודע על מה נדבר.
או, יפה, אז אולי תספר לי.
גם בפילוסופיה.
אני לא בא בטענות, חס וחלילה. אני רק אומר דבר, מה? אל תה... רגע, רגע. אם יש לך מה לומר, אז תגיד. אנחנו לא נבין. כן? אנחנו עכשיו דנים, באופן רציני, מה המעמד של התשובה בנצרות. בסדר? טוב. פרק י"ב. התורה לישראל ולעולם. אז עכשיו זהו, אנחנו נפלנו לשאול את השאלה, האם זה מרגיז את הגויים שלא קיבלנו, שלא נתנו להם את התורה? אז התשובה היא שלכאורה זה לא מתאים להם. אבל מצד שני, יש שייכות נסתרת של כללות האנושות לדבר השם. אנחנו הרי אומרים בבוקר, אשר בחר בנו מכל העמים, נכון? ונתן לנו את תורתו. מה פירוש הביטוי בחר בנו מכל העם?
מתוך כולם.
מתוך כולם, זאת אומרת, לקח קצת מכל העם ועשה מזה עם ישראל. התוכיות של האנושות, התוכיות של, של כל הזהות האנושית, זה בא לידי ביטוי בישראל. יוצא שכשאני אומר ישראל קיבלו את התורה, הם קיבלו את התורה אצלם עבור העולם כולו. נכון?
שבועיים ככה שכל העולם קיבל.
נכון.
אם כל אחד הלך כאילו נציגים,
יפה. יוצא שכל העולם כולו קיבל את התורה דרך ישראל. עכשיו זה לא אומר שאנחנו נלמדים תורה לגוי. אסור ללמד תורה לגוי. כי התוכן הזה כפי שהוא אצלנו, איננו בריא לו. אבל אם אנחנו ניקח את כללות האנושות, יש להם מפגש עם התורה. נאמר ככה. והלכו גויים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. זה פסוק בישעיהו. אל בית אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו. מה זה מדרכיו? הוא חזל ולא כל דרכיו. כלומר, הוא יורה לנו לכל אומה ואומה את אותו חלק בתורה שמתאים לנפש הלאומית. יוצא לפי זה שעתידים לבוא האמריקנים לישיבה מיוחדת בשביל זה בירושלים, ללמוד מה מתוך התורה מתאים לאופי הלאומי שלנו. וכן יעשו הקוריאנים. תהיה ישיבה לקוריאנים. ומה שילמדו כאן, לא ילמדו שם. כי לכל אומה ואומה מתאים תוכן
מסוים. גם בישראל בתוך התורה.
התורה זה שייך לכלל ישראל. אין יהודי שלא שייך לכל התורה.
אוזן.
מה אתה אומר?
למה מצב האחרית שלו?
הכהן הכהונה, אבל ישראל... כן, אבל גם אתה, גם אני שאני לא כהן, אני צריך לדעת את הלכות הכהונה. וגם אני שאני לא אישה, אני צריך לדעת את הלכות הנשים.
לדעת,
אולי
בשביל להורות, אבל לא
מיידעת את הכהונה. כן, אני קשור, הכהן עושה את זה בשבילי, אבל אין לי מניעה ללמוד את הלכות הכהונה. לעומת זה, הגוי לא יכול ללמוד כל דבר. צריך ללמוד את אותו חלק שתואם את הצרכים המיוחדים של אומתו. אז יש, אם כן, איזשהו יחס לפי זה בין תורת ישראל לבין תורת האנושות. ואת היחס הזה אנחנו צריכים ללמוד דרך פרק י"ב. פסקה א', התורה היא, התורה אחוזה היא ברוח ישראל. רוח ישראל המופשט הוא מלא כל. אז זה מעניין. רוח ישראל זה הרוח של אומה מסוימת. בין העמים יש עם ושמו ישראל. עכשיו, מצד שני אתה אומר, הרוח של אותה אומה קשורה לכל. וכדי להסביר את זה, מה? המופשט, כלומר יש רוח ישראל המעשי, יש רוח ישראל המופשט. המעשי הכוונה מה שאתה רואה במציאות. במציאות יש מצוות, יש היסטוריה וכו'. ויש רוח ישראל המופשט האידיאלי. אני אסביר את זה דרך אורות, הדברים יתבררו יותר. בספר אורות, והחלק הנקרא זר עולים, בפרק ו' בעמוד קכ"ט. לא אין לך את זה. נאמר כאן, טועים הם, אני לא תמיד הרב קוק אומר על מישהו שהוא טועה, אני כן אומר שהוא טועה, טועים הם המבקשים להגדיר את היהדות בהגדרות ידועות. מה זה הגדרות ידועות? מסוימות. בהגדרות. מצד נשמתה ותוכנה הרוחני. זאת אומרת, אתה פותח אנציקלופדיה לדתות, ערך יהדות, אז מסבירים לך מה זה היהדות. היהדות מאמינה וכך 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 ועושה כך וכך ויש היסטוריה יהודית וכו'. הנה הגדרה של היהדות, שני עמודים, קראת עכשיו אתה יודע מה זה יהדות. מרב זה טעות להגדיר את זה כך, לפחות מצד נשמתה ותוכנה הרוחני, אף על פי שאפשר להגדירה מצד תוכן הגלוי והמוחש ההיסטורי שלה. מבחינה היסטורית ליהדות יש הגדרה, אבל בנשמתה, אומר הרב, היא כוללת כל בנשמתה וכל הנטיות הרוחניות הגלויות והנסתרות צפונות הן בה בהכללה עליונה, כמו שכלול הכל באלוהות המוחלטת. מאיפה הוא לוקח את זה הרב קוק? כל אחד יכול לטעון את זה, גם אני יודע המוסלמי יטען האסלאם יש לו הגדרה היסטורית, אבל באופן נשמתי הוא כולל את הכל. כל אחד יוכל לתת דבר כזה. אז איך נתמודד? פשוט, מהו האידאל המוצהר של היהדות? יש לכם פסוק בתורה?
האחדות.
שמה ישראל? השם אלוהינו, השם אחד. ברגע שזהו התוכן המוצהר של היהדות, ממילא זה אומר שבאופן אידאלי אנחנו כוללים את הכל, כי האחדות היא בהגדרה כוללת את הכל. לכן לא ייתכן שתהיה איזושהי נטייה רוחנית במציאות שאנחנו לא נזדהה איתה, שלא נמצא בה איזשהו ניצוץ של אור, גם ביותר מסובכת ושפלה שבנטיות. מובן? לכן כאן אומר הרב, התורה אחוזה היא ברוח ישראל, אבל רוח ישראל המופשט הוא מלא כל. אנחנו שייכים אל הכל ממש. תמיד יש, זה פעמים קצת מצחיק לשמוע אנשים שעושים אפולוגטיקה של היהדות ומסבירים שכל דבר לקוח מהיהדות. זה הרי לא נכון. לא ייתכן שכל דבר לקוח מהיהדות. מה, אין יצירה עצמית אצל אומות העולם? אבל זה בכל זאת מדהים, כל פעם שאנחנו לומדים משהו מחוץ ליהדות בקלות אנחנו רואים משהו שמקביל לזה אצלנו. וזאת למה? זה מה שאנחנו אומר, מפני שבאופן נשמתי היהדות כוללת הכל.
מה אמרו לתתור
ההתך? שרוח
ישראל
אחוזה
מהתורה?
יפה, שאלה יפה. רוח ישראל אחוזה בתורה לפי דבריך, כן? זה ההגדרה הדתית. הייתי אומר החרדית. אצל החרדים באמת ככה אומרת, שהכל מתחיל מהתורה, והתורה עיצבה את רוחנו. אבל האמת היא הפוך מזה. כן? האומה הישראלית נוצרה בטרם ניתנה התורה, יש לה כבר אופי מקודם לכך, מתולדות אבותינו ואבותיהן של אבותינו, מהיחס אל הארץ הזאת, מהשעבוד מצרים, וזה ממשיך גם אחרי מתן תורה. כן? ואיך אומרים? מנהגי ישראל תורה הם. זאת אומרת, ישנה איזושהי ישות קולקטיבית בעלת אופי מסוים, מה שקרה רוח ישראל, ולרוח הזאת ניתנה התורה. כדי להיות
שם.
התורה לפני בריאת העולם, גם ישראל.
לפני התורה?
כן. זה בבראשית רבה, שואלים את השאלה הזאת. אומרים, עשרה דברים נבראו לפני בריאת העולם, נכון? יש שישה דברים, שבעה דברים, עשרה דברים. בסוף מגיעים למסקנה, בין כל העשרה דברים שנבראו, התורה קדמה לעולם, ישראל קדמו לעולם. ושואל לכם המדרש, אבל מה קדם למה? התורה לישראל או ישראל לתורה? אז בסוף, תודה על התשובה, בסוף המדרש עונה, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר, שנאמר בתורה דבר אל בני ישראל. מה פירוש הראייה הזאת? שדבר אל בני ישראל, שהתורה היא דיבור, שפונה לזהות אנושית נתונה מראש, ישראל. בסדר? וזה השלכות בין השיטה החרדית לבין דת התורה, שלפי החרדיות, התורה היא איזה מין ישות עצמאית. היא דומה קצת לחוכמה שהפילוסופים מדברים עליה. בעוד שלפי תורת משה, זה ההפך. התורה היא דיבור ולא חוכמה. והדיבור הזה פונה לזהות אנושית מסוימת. כן. ולכן, התורה קיימת... כן, והעם עוד לפני התורה, נכון, והעם עוד לפני התורה, נכון? זה כתוב בראשית רבה, מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. נכון, ולפני שהוא הסתכל בתורה, הוא חשב על ישראל. זה כתוב בראשית רבה. בסדר? מה אתה אומר? כן, אתה יכול לשאול. גם אני, ברור שם.
אבל
ההגדרה
של
כאילו מלא
כל,
ההגדרה של אחדות, של כלליות, זה גם מכיר על הדברים אחרים למעלה של ידיעת. כן, מה זה? יש הבדל בין כלליות לבין כוללות. אני אסביר מה הכוונה. ישנה מחשבה, מה שנקרא, טוטלית. זה מצוי בהרבה פילוסופיות, בהרבה שיטות רוחניות, איזה מין הסברה כוללת לכל. ואז אפשר, אם נוכל לצייר את זה, יוצא לך עולם שדומה לזה. זה מחשבה כוללת. זה לא... כן, אבל זה לא... כן, זה לא בדיוק הגדול, אבל... אין לי פה מחוגג.
לא, הכוונה
שבו יש לנו מגדיר את זה... כן, הגדרה כוללת. למשל, בפילוסופיה יש לך שפינוזה, כן? הוא טוטליסט. הכל מוסבר. לעומת זה, כשאנחנו מדברים, אנחנו הכוללות, אנחנו מדברים על משהו כזה. משהו שנושם. על משהו כזה, כלומר משהו שנושם. כלומר, אף על פי שהכל סלב, אף על פי שיש כוללות, אבל יש עוד מעבר לזה. כלומר, זה צמאון לא רבוי. בבקשה.
אז
הוא
כל
התורה החרדית שנושם, רק בנות. אני לא אוהב מילים כאלה. איזו דבר החרדים אומרים? אני אראה מה התורה אומרת. זה הכל. טוב, למה אני אשמש במילים? א', התורה אחוזה היא ברוח ישראל, רוח ישראל המופשט ומלא כל, אור אלוהים, תעודת ההוויה, כמו תעודה כוונה מטרה, מקור הנשמות. התורה כשמתגברת, מה זה שתורה מתגברת? איפה התורה? היא פניתונה, מה זאת אומרת היא מתגברת? אז זה למדנו באחד הפרקים הראשונים, נדמה לי בפרק ד', שכאשר אני לומד תורה, זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שלומדים את התורה כפי שאני לומד אותה. אז אני חידשתי משהו שלא היה עד עכשיו. הלימוד שלי, כלומר המפגש בין התורה לבין האישיות המיוחדת שלי, זה תוספת כוח בתורה שעד עכשיו לא היה. זה נקרא, ככה הוא מגדיר, מה?
זה אומרים כל בן אדם הוא עולם
בפני. יפה, בדיוק. לכן חייב כל אדם לומר, בשבילי נברא עולם. או נגיד יותר מדויק, בשביל שלי נברא העולם. יש לי שביל משלי.
כמו שבתור איש כללי, הוא הכין בתוכו את כל הרעיונות וכל האפשרויות בעצם שיכולות להתבצע את זה בן אדם, כל בן אדם ובן אדם פרטי.
אומר הזוהר באופן כללי ולא באופן פרטי. כן, כמו זה אורח כלל ואורח פרט. לכן משה רבנו לא הבין את דברי רבי עקיבא. אף על פי שדברי רבי עקיבא הם הלכה למשה. מקופל, כן. מקובל באופן כללי, כמו שהגרעין נושא בתוכו את כל העלים והפירות שהטילים מצליחים.
חידושו ביציאה
החוצה מהתיבה. זה נקרא תורה לשמה. מה זה תורה לשמה? לשם התורה. או לשם הגדלתה של התורה. לכן אומר כאן הרב, התורה כשמתגברת, כשידיעתה מתרחבת, כשאורה מזהיר, כשרגשותיה מתעמקים בקרב כל נשמה, האורה האלוהית על ידי כך מתפשטת יותר בעולם, מתהדרת ומתעלה, וכל העולם כולו מתעלה, ועילוי היחידים מרוממי הרוח.
מה זה האור? אור?
כן, אורה זה אור. אבל מה פירוש אור? מה זה אור? מה זה אור? מה? מה, כשמדברים פה על מושגים של אור, אחרי אור חדים, מה יותר? מה? מה זה?
קדושה.
לא. לא, אור זה לא קדושה.
חוכמה.
לא. בהירות. אני מנסה לענות, אבל... אני רוצה לענות. אור פירושו מבט. תפיסה. כמו שאדם אומר...
לאור
זאת. לאור זאת. אני עד עכשיו ראיתי באור מסוים, עכשיו אני רואה באור אחר. אני רואה עכשיו באור חדש לדבר, זה נקרא אור. מה זה אורה? אורה זה הצד הכולל של האורות. מה אתה אומר?
מה זה משנה? אם זה מתרחב, מתפשט או שזה נשאר בגרעין שלו? מה זה משנה? כי הצד הזה פה הכל נמצא. מצד האמת הכל
גלום בהכל. אם אתה מדבר על המישור שבו אתה מדבר, אז אין מקום לעולם בכלל. נכון. מהבחינה הזאת אין תורה, אין כלום. זה ניהיליסטי. זה שוממות. מבטל את ערך העולם. נכון? מהבחינה הזאת? לא מהבחינה הזאת אנחנו דנים. כי מהבחינה הזאת לא היינו קיימים. ברגע שעצם זה שאני דן על משהו, זה סימן שאני כבר לא בבחינה הזאת.
זה סיבה לקיום שלנו.
אבל יש לי קיום, עובדה. אני פה, במטה. בסדר? כן.
הזהות של הפרט הוא תמיד שונה מהם, מה שמעת קודם, כל לימוד בעצם...
זה לימוד חדש.
לימוד חדש, אבל בדרך כלל אנשים לומדים לפי מה שלמדו ברבותיהם.
ככה נדמה להם. מסופר בפרקי רבי אליעזר, על רבי אליעזר בן הורקנוס, נקרא רבי אליעזר הגדול, שמעולם לא אמר דבר... מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. וכשרבו אמר לו תדבר, אז הוא אמר לו, רבי, כל מה שאני יודע זה ממך. אמר לו, אף על פי כן. אמר, ואז פתח את הפה ואמר דברים שלא שמעתן אוזן מעולם.
אז זה עד הפרמה שלו. שאלה
נחלה על כולם. כן, כי לכל אדם יש אישיות. אין אדם בעל אישיות דומה לשינית. אלא מה? זה למדרגות שונות. יש אדם שהאישיות שלו היא באמת ייחודית. יש אדם שאין פה חידוש גדול לזה, אבל בכל זאת זה רק הוא. אתה יודע, יש תפילה ביום הכיפורים שאומרים אותה, עד שלא נוצרתי איני כדאי. מפרש הרב קוק בעולת ראייה, עד שלא נוצרתי, זאת אומרת כל אותו אין סוף של זמן שעבר עד שנוצרתי לא היה כדאי ליצור אותי, כי אם היו צריכים אותי בשביל משהו הייתי נוצר. וזה שלא נוצרתי עד עכשיו זה סימן שעד עכשיו לא היו צריכים אותי. וזה גם מעיד שעכשיו שנוצרתי, יש הגיע הזמן שלי למלא תפקיד מסוים במציאות, שרק אני יכול למלא אותי. בסדר? אז זאת אומרת שעד עכשיו לא הייתי כדאי, עכשיו כדאי. בסדר? מה אתה רואה?
אם
עוד מבט,
אז
מה למדת
אותי?
להשכחת? מבט אלוהי, איפה ראית מבט אלוהי?
כאילו, אמרנו שעוד מבט, אורה זה הכלל שלך.
אתה שואל, כן, נכון.
מה זה הוא?
איפה ראית מבט אלוהים?
אור אלוהים.
האור אלוהים, מה שכתוב. כן. אור אלוהים זה הכוונה פירושו, הכוונה האלוהית להתגלות. הרצון שלו שיהיה נברא, כמו שיהיה לו עם מי לדבר. זה נקרא אורן. בסדר? זה ודאי הקטנה, אתה צודק. ביחסנו זה אין סוף, ביחס אליו זה הקטנה. כן. זה מדובר שם בחטא, אדם שחטא. הרי מדובר ביום הכיפורים, יום הכיפורים, אני מוודא על החטאים שלי. עכשיו שנוצרתי ואינני ממלא את תעודתי, כאילו לא נוצרתי. אגב, יש איזה הסבר, הנוסים מספרד היו מסבירים ככה, עד שלא נעשיתי נוצרי, אני כדאי, ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי.
עכשיו,
יכול להיות
שהנוצרתי הזה הוא לא שאני אפה, אלא שאני אמשיך את השרשרת עד שאותו אחד שיבוא ממני,
אבל למה הוא צריך לבוא ממך?
שהוא יעשה.
אבל למה הוא צריך לבוא דווקא ממך? למה שהוא לא יבוא מהשני?
אני מכשיר.
אבל זה שאתה מכשיר ולא מישהו אחר, גם זה אומר שיש לך תפקיד ייחודי.
בסדר.
כלומר, דווקא דרכך זה עבר.
מה,
המטרה
להתפשט עד אינסוף?
לא אמרתי עד אינסוף.
מה המטרה?
של מי?
של העולם.
זה שאלה יפה. מה תפקיד העולם? זה לא הנושא. מה תכלית העולם?
אנחנו מגיעים את האור,
אמרנו. אנחנו מגיעים את האור. כן, הרב מדבר על תיאור, הוא מתאר איך זה מתפקד, הוא לא מסביר למה. זה לא הנושא שלו כאן. למה? זה באורות הקודש. טוב? טוב, זהו.